שלום, אנחנו בשיעור הכנה לקראת כנס אירופה 2016 שהתקיים בפראג. אנחנו נקרא קטעים נבחרים של שיעור מספר 1 של הכנס. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שוב, אנחנו בשיעור הכנה לקראת כנס אירופה 2016 בפראג. כותרת: בונים את החברה העתידית. שיעור מספר 1.
זה כנס מאוד מיוחד, כנס 2016 בפראג, כלל אירופאי, כי הוא בעצם לא כלפי אירופה, אלא כלפי כל העולם. ודאי שיש ארצות הברית, סין, רוסיה, יבשות גדולות. סך הכל אירופה זה 500 מיליארד אנשים, ועל פני כדור הארץ 7 מיליארד. אבל אירופה היא מרכז העולם, מרכז תרבותי, מרכז פוליטי, מרכז חינוכי, מרכז אבולוציוני, אפשר להגיד כך. כל מה שעבר עם ישראל בעבר, דרך מצרים, דרך יוון, דרך איטליה, זה דרך רומא, אפשר להגיד יותר נכון. איטליה זה מודרני, אבל אז זה יותר לקרוא לזה רומא. כן? דרך יוון ודרך רומא זה עבר לאירופה. כל היחס, כל המבנה שהיה לעם ישראל ורצו לקבל את זה, רצו לתפוס את זה, אותם האנשים שהיו כאן נמצאים בעמים האלו, מיוונים או רומאים, הם לקחו גם כן מאיתנו והעבירו את זה הלאה בהתפתחות האירופאית. במיוחד זה מדובר על מדע, מה שהגיע מחוכמת הקבלה דרך הפילוסופים היוונים. הם כותבים על זה בעצמם. איפה הפסוקים האלה? וגם כן מבחינת כל היחס האדם לעולם, לעצמו, כי זה מגיע בלבוש של נוצרות, אבל בסופו של דבר זה הגיע לאירופה ונתן צביון לכל אירופה. שאם בתחילת ההתפתחות עד ימי הביניים זה היה על ידי דת בלבד, שאז אדם חיפש משמעות ויחס שלו עם שאלת חיים, מוות, דרך הדת, אז אחר כך הוא התחיל לחפש את זה דרך ההתפתחות המדעית ותרבותית. קודם הוא מבטא את זה בדת, ואחר כך בתרבות. שם הוא מחפש את הנצחיות שלו. וכך הוא התפתח, האדם האירופאי, ביחס מאוד מאוד מיוחד לכל העולם, ולעם ישראל במיוחד, ודאי. משם יצאו כל המדע ותרבות, גילו את כל היבשות, התחיל תעשייה ומסחר, הכל בא מאירופה. אם לא היה עובר לאמריקה, אז גם כן לא הייתה אמריקה. אם לא היה עובר לאפריקה, לאסיה, לסין אפילו, ליפן, בסופו של דבר הכל בא משם. והקשרים האלה הם לא נקראים ונעלמים, אלא גם היום, אמנם שאנחנו, בכלל כמה אנחנו רואים מה שקורה בעולם, אבל גם היום הקשרים האלה, אותם הקשרים הם קיימים, ואירופה היא דווקא משפיעה על כל העולם, עד כמה שהיא נקראת כזאת חלשה וזנוחה ויורדת מהערכה, היא בכל זאת לא כך. אלא השפעתה על העולם, אפילו בצורה שלילית, חיובית, לא חשוב, אבל השפעתה היא השפעה מאוד מאוד משמעותית. ולכן אנחנו צריכים לשייך לכנס הזה חשיבות גדולה, כי אם אנחנו נצליח לעורר את אירופה, אפילו במקצת, ולא מן הסתם היא מתקדמת יותר מהר מכל היתר הארצות, מה שיקרה אחר כך בארצות הברית ובכל היתר היבשות ומדינות, שם זה עכשיו קורה. ומה שהתחלקו כל המדינות לחלקים רבים, כמו ארצות הברית תתחיל להתחלק, ורוסיה ועוד, מפני שהאגו גובר וכוח החיבור לא. אז אירופה נותנת לנו בזה דוגמה, דוגמה מאוד בולטת, שהעתיד של העולם הוא או ללכת לחיבור בדרך החישנה, או להגיע לחיבור, אבל דרך השלב מאוד עצוב, שזה דרך ביתו, דרך חלוקה, מלחמות, בעיות וכן הלאה. לכן אנחנו יכולים לדבר הרבה על אירופה ועל כל השפעתה על כל העולם, ושהיא מרכז של כל העולם, שגם עכשיו ממנה יוצא כל ההשפעה. אם אנחנו נצליח אפילו במקצת למתיק את הדרך שבה אירופה מבינה את עצמה ועוזבת את הדרך היסורים דרך ביתו, להתקדם לפי הטבע, לפי מרבש ההתפתחות, ועוברת לקצת נטייה לחיבור, זה נקרא הזמנת המאור המחזיר למותיו דרך הכישנה, אז אנחנו לא רק באירופה אלא בכל העולם יכולים לעשות בזה פעולה מאוד מאוד גדולה, ולהביא את עצמנו למצב שכן אנחנו נמצאים בתיקון העולם ועושים בזה נחת רוח לבורא. לכן בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו עוד צריכים אולי להוסיף חומר עד כמה שהאירופה היא תוצאה מההתפתחות האירופאית בעבר, עד כמה שזה היה בהשפעת מה שקיבלו רומאים ויוונים מחוכמת הקבלה, וכך אנחנו נתחיל בלימוד שלנו, עד כמה שגם עלינו, גם עכשיו, כשהם תפסו מחוכמת הקבלה את יסודות הבניית אירופה, ואחר כך זה הפסיק אצלנו ואצלם, הקשר, והם התפתחו כבר עם מה שקיבלו במנה אחת. היום אנחנו כן חייבים לחזור ולהשפיע עליהם את ההבחנות הרוחניות החדשות שיהיו להם. ומה מעבר אנחנו יכולים להגיד?
שבחוכמת הקבלה והפילוסופיה, בעל הסולם כותב שחכמי הקבלה צופים על התיאולוגיה הפילוסופית וקובלים, קובלים על כי גנבו את הקליפה העליונה מחוכמתם, שאותה רכשו אפלטון וקודמיו היוונים, בעוסקם הרבה עם תלמידי הנביאים שבישראל, וגנבו נקודות יסודיות מחוכמת ישראל, והתעטפו בתלית שאינה שלהם. ועד היום הזה ישבה התיאולוגיה הפילוסופית על כיסא מלכות של הקבלה, וירשה את גבירתה.
ומה כותב שם, כותבים שם הפילוסופים אירופאים? טוב, נו, אתה לא מוצא את זה עכשיו. קדימה.
שיעור מספר 1, אירופה בפרשת דרכים, הבנת המציאות הנוכחית בראי השורשים הרוחניים. אנחנו נקרא קטע מספר 1 מתוך ספר שם שמואל.
אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים על אירופה, אפילו המודרנית, אנחנו צריכים להשתדל לראות את את התוצאות ממה שהם קצת לקחו מחוכמת הקבלה, מהיהדות. לא חשוב שהם הפכו את זה לנוצרות ולתרבות, לאט לאט משך 2000 שנה עד היום, למשהו שזה מאוד מאוד כאילו רחוק מהיסודות מה שישנם בחוכמת הקבלה. אבל בכל זאת זה הכל מושרש, אנחנו לא מבינים אחרת, לכן קשה לנו להבחין, אבל הכל זה מושרש על היסודות שעליהם מתבסס את חוכמת הקבלה ויהדות העתיקה. כן.
יש הוגה דעות שנקרא יוהנס רויכלין, והוא כתב שמורי פיתגורס, אבי הפילוסופיה, כנראה קיבל את תורתו מהיהודים ולא מהיוונים, והוא הראשון שתרגם את המילה קבלה, שלא הייתה ידועה לבני ימיו, למילה היוונית פילוסופיה. ועוד כותב שהפילוסופיה של פיתגורס נבעה מן הים האינסופי של הקבלה, ויש עוד.
כן, כן, יש הרבה על זה. אז למה אני עושה דגש על זה? שאנחנו, יש שורשים פנימיים וקשרים הפנימיים בין חוכמת הקבלה, בין כל השיטה הזאת שמדברת על החיבור העולם, חיבור האנושות, על מבנה של אדם הראשון, מערכת אחת, ובכל זאת זה נמצא אדם שבצורה נסתרת בכל המבנה של אירופה, עד כמה שזה נראה הפוך ומקולקל ומעוות. אבל זה נמצא. ולכן כשאנחנו מגיעים היום ורוצים שם לעורר את השורשים הפנימיים שישנם באנושות בחיבור שנקרא בחטא הדעת, אנחנו בעצם באים למערכת שהיא רק מקולקלת, כמו שאנחנו, כמו שעם ישראל, כן? אבל בצורה אחרת מקולקלת. עם ישראל, אז הוא היה בגובה רוחני, ונפל, נשבר, ומתוך זה התחילו שם להיכנס גם כן לאירופה כל מיני שרידי השבירה. כן? והם לא נשברו, אבל קיבלו את השורשים כבר מאיתנו בצורה כזאת. לכן סימנים של השבירה נמצאים. חוץ מזה, צריכים להבין שבמשך 2000 שנה, דווקא באירופה פועלו בני הירידה האלו, כן, עם ישראל שיצא לגלות, וממש חרש את אירופה ממדינה למדינה, שזרקו אותו לכאן ולשם, והשקיע המון כוח ודם, וסבל, וסבל מאוד מאירופאים, במשך אלפי שנים האלו, וזה הכל נקשר גם כן שם, בתוך אירופה, וזה קושר מאוד כל העמים האירופאים, אולי בדרך לא, לא, לא נכונה ולא רצויה, דרך הכוח ושנאה ודם, אבל זה קשר בכל זאת, אמנם שמקולקל, עם עם ישראל. לכן אי אפשר להבדיל ולהרחיק בין התרבות, חינוך, יסוד, המדיני, חברתי, מה שיש היום באירופה, עם מה שקיבלו מעם ישראל, או בימי קדם, דרך היוונים במיוחד, או שאחר כך, בזמן הגלות של עם ישראל בקרב האירופה. כן, בבקשה, נמשיך עוד, נדבר על זה.
קטע מספר אחד מתוך ספר שם ישמואל. כוונת הבריאה הייתה שיהיו כולם אגודה אחת, לעשות רצון הבורא, כמו שכתוב, שהיה האדם הראשון אומר לכל הנבראים, בואו נשתחווה ונכרעה לפני השם. אבל מפני החטא נתקלקל העניין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם, לא היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת השם, אלא היו יחידים בודדים. והתיקון לזה התחיל בדור הפלגה, שנעשה פירוד במין האנושי, היינו שהתחיל התיקון שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת השם. שהתחילה מאברהם אבינו עליו השלום וזרעו, שתהיה קהילה מקובצת לעבודת השם. אברהם אבינו היה הולך וקורא בשם השם, עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה, שנקראו אנשי בית אברהם. והיה הדבר הולך וגדל, עד שנעשה קהל עדת ישראל, וגמר התיקון יהיה לעתיד, שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצון השם בלבב שלם.
זאת אומרת, להביא את המערכת האנושית, מפוזרת, מחולקת, למנגנון אחד, למערכת אחת, למצב שלא יהיה הבדל, למרות שהרבה חלקים מפוזרים, מרוחקים, מנוגדים, שיעבדו כאחד. זאת אומרת, למטרה אחת. תחת האור אחד העליון, שהוא מסדר את כל החלקים האלו כך, שהם יהיו קשרים ביניהם, ובסופו של דבר, מותאמים לאותו האור העליון האחד. שהם מצד הכלי, והוא מצד האור. שנקרא דביקות הנברא בבורא. אז דביקות הזאת לא יכולה להיות, אלא בתנאי שהנברא צריך להשיג קודם כל עד כמה שהוא הפוך מהבורא, עד כמה שהוא מנוגד, עד כמה שהוא לא רוצה, עד כמה שהוא שונא את הבורא, כי ההשתוות, ההפכיות, זה מביא הרגשת השנאה, אם לא הסתרה, היינו מגלים עד כמה שאנחנו נמצאים בשנאה לאיחוד, זאת אומרת לבורא, זאת תכונתו העיקרית. אז נברא צריך לעבור כל השלבי ההתפתחות, שהוא משיג את הפירוט, ולפי זה את ההפכיות שלו מהבורא, מהפירוט בין החלקים שבנברא, או בחברה, עד כמה שנרגיש ונגלה שאנחנו שונים את זה, זה את זה, שרוצים ממש, כמו תלמידי רשב"י, לשרוף זה את זה, לפי זה אנחנו נבין מהי באמת הבריאה, עד כמה שהיא נמצאת בהפכיות לבורא, ומתוך זה נתחיל להתקרב אליו מתוך עד כמה שנתחיל להרגיש את עצמנו הפוכים, ועד כמה שנקבע שההפכיות הזאת היא רעה. כל זה מגיע לנו על ידי המאור המחזיר למוטף, שמגיע הירה ומסבירה לנו עד כמה שאנחנו באמת לא מחוברים ולכן הפוכים מהמושג אחד שזה הבורא. זה בעצם כל התהליך של התיקון. זאת אומרת, התיקון הוא מתקדם בשני הפסים. בצד שמאל אנחנו כל הזמן מגלים שאנחנו מרוחקים, הפוכים, שונים, דוחים זה את זה. גם זה עדיין אין לנו. גם זה עדיין אין לנו. זה עוד נצטרך לגלות בשמאל, כנגד זה בימין, נצטרך לעבוד על זה, ולחפש את החיבור על ידי מאור מחזיר למוטף. ויש שני רגליים האלו, כך עליהם אנחנו נתחיל להתקדם למטרה, שמתגלה הרצון האגואיסטי יותר ויותר ויותר גדול, ויחד עם זה היכולת שלנו להתחבר מעליו יותר ויותר. אנחנו רואים תהליך הזה שלאט לאט קורה בכל האנושות, במיוחד באירופה. יחד עם זה, עד כמה שאנחנו מתקדמים, כביכול בטכנולוגיות, בכל היכולות של האנושות, יחד עם זה, אנחנו רואים שזה הכל על פני האגו שגובר. והאגו המוגדל, הוא מביא לנו צרות. אז לכן, אמנם שאנחנו כביכול היינו יכולים, אם אנחנו מסתכלים על ימין בדרך שלנו, של אנושות, לא של קבלה, אז מימין, מהתפתחות האדם, אנחנו כביכול היינו יכולים לצפות לכל מיני דברים טובים, אין, תרבות, חינוך, מזון, בריאות, הכל, הכל, הכל נמצא לרשותנו, ואנחנו יכולים לעשות את החיים שלנו כל כך יפים. יחד עם זה, ההתפתחות הזאת, היא מגיעה יחד עם הקו שמאל, ששם זה האגו, שמתגבר ומפריד בינינו ומביא כל מיני בעיות, צרות, גם בצורה פנימית שבתוך האדם לא נותן מנוחה ומביא אותו לייאוש, שבתת הכרה שואל מה טעם בחיי ואין לו תשובה, בשביל מה הוא חי, ולא יכול לסדר את החיים שלו. אמנם עם כל היכולות המודרניות, באמת בקלות לעשות זאת. לכן אדם נמצא בשני הרגליים האלו שלא יכולים לזוז. אין כף האמצעי שמחבר בין שניהם. ולכן האנושות כמה שהתקדמה עד כה, מגלה את עצמה ממש בשני צורות האלה הפוכות. יש יכולת כל דבר לעשות מצד אחד, מצד שני לא מסוגלים. וככה זה גם כן באדם פרטי, וכך גם כן בכללות האנושות. שנקווה שההרגשה הזאת היא עוד תתגברנה באנושות, ואנחנו נוכל להסביר לה, לכל האנושות, מאיפה זה נובע ומהו הפתרון. אז זהו, מפני שכל הציוויליזציה האירופאית היא באה מהתורה, מהתנך, מכל היסודות האלו, אז ודאי שאותם הקשרים שלקחו משם, אנחנו צריכים להמשיך. ואנחנו נגלה עד כמה שבאמת יש קשר הפנימי בין המילויים שישנם בתוך הגופים והתורה שלנו, חוכמת הקבלה. כי סוגי הקשרים שיש בין בני אדם, באירופה במיוחד, ותרבות וחינוך ויסוד שלהם, זה הכל מגיע מכאן. ולכן רק לגלות איך אנחנו יכולים לחדש את הקשר הנכון. בסדר? כן.
על ישראל כתוב הכל, כתוב איך אנחנו אמורים למשוך את המרו מחזיר למוטב, ואיך אנחנו אמורים להתארגן, לחיות, ללמוד, הכל. איך העולם אמור, אני לא יודע מי בעולם, איך העולם אמור להתארגן בדיוק באותה צורה, כך שימשוך מישראל את המאור המחזיר מוטב, מהשיעור בוקר הזה למשל?
נו, אתה עשרות שנים היית באיטליה, מכיר את הטבע האיטלקי. נו, ומה אתה שואל? איך אפשר, איך אפשר לעבוד איתם?
כן, אני מכיר את זה באופן אישי, איך אני עובד עם איטליה, אבל איך העולם הוא בנוי כך שהוא מושך מהשיעור הזה עכשיו, לא על ידי אחד שקשור, אלא ממש מבנה של עם, של עמים.
או, זה פשוט. זה פשוט, מפני שאנחנו יושבים על אותה רשת. רשת לא נעלמה. היא נעלמה מאיתנו. מה נקרא שבירה? מה נקרא גלות? זאת הסתרה. המערכת היא קיימת, היא שלמה, היא קושרת כולנו יחד, על זה אין שום שאלה. הבעיה היא עד כמה שאנחנו יכולים להשפיע על אותה מערכת. אבל קשר בינינו הוא אף פעם לא נשבר, הוא לא ניתן לשבירה, זה הכל כלפי האדם המשיג. כשאנחנו לא משיגים, כשאנחנו לא מרגישים את הרשת קשר בינינו, שזה נקרא קרוע מרוחק מאיתנו, אבל לא שזה לא קיים. לכן אני כל הזמן עכשיו דווקא מדגיש את זה, שקשר נמצא, שאנחנו הכנסנו שם את זה, שזה הם לקחו את זה מאיתנו דרך שם יוונים או דרך רומאים, שעל זה כל היסוד, כל הפילוסופיה, כל המבנה של אירופה, זה מה שיותר ממה שבכל יבשת או חלק אחר. אי אפשר לשוות מה שאירופה קיבלה מאיתנו בעבר, לעומת מה שקיבלו ארצות המזרח, שאברהם חילק להם מתנות. אתה מבין? זה בלבד. דרך בני פלגשים שם וכן הלאה. זה משהו אחר לגמרי. דרגה אחרת לגמרי. אתה רואה גם כן לפי התרבות שלהם, לפי הפילוסופיה שלהם, עד כמה שהיא פחותה יותר מחומת הקבלה. מפילוסופיה של חיים של אירופאים. כן.
איך הם יהיו בנויים? איך תכלס ביום יום הם ישבו ככה בשביל?
כמו שאנחנו גם הם, זה היבשת שהכי קל לה לגלות שהניתוק בין העמים, ניתוק בין בני האדם, הורס אותם. פשוט. אנחנו מזרזים את הדרך. דרך החישנה היא לא דרך, כמו שאנחנו לפעמים אומרים, אולי לא כל כך נכון במקרה הזה, שזה דרך מקבילה. זה לא מקבילה. אלא זה אותו דרך, רק חכם רואה את הנולד. שאני לא נתקע כל פעם בשלב שאני עובר, אלא אני רואה מראש שכדאי לי לעשות כאן איזה תיקון, למרות שזה לא נעים, אבל אני אעשה אותו, ואז אני אתקדם בצורה יותר חלקה. כן.
כאן אנחנו אומרים בכיתה הזאת אנחנו אומרים שאם אין הסירייה שמושכת את האור, האור לא יבוא לכאן.
האור יבוא דרכנו, דרך הסיריות שלנו, לכן אנחנו עושים שם כנס. אנחנו רוצים לארגן הסיריות באירופה, שדרך הסיריות האלו, האור יתפזר בכל האירופה. כן?
מספיק הסירייה אחת שיושבת במדינה...
מספיק הסירייה אחת לכל העולם. לכל העולם מספיקה הסירייה אחת. אמן? כל העולם קיים בזכות בן חנינה, כן? ולא מספיק קו חרובים מערב שבת עד ערב שבת. לא צריכים יותר. צריכים מגע. בזמננו זה מה שחשוב. הסירייה שהיא כמו ברבי שמעון. לא מן הסתם זה קרה אז בימיו, וזה צריך להתחדש בימינו. שהסירייה אחת שהיא נמצאת בקשר הנכון לאור העליון, דרכה הכל מתפשט בעולם. לא צריכים יותר. אתם מעטים מהעמים, זה מספיק. כן, מתי.
בהמשך לשאלה של חנוך, הוא התכוון איך העולם יקבל את העשירייה הזו שהתחברה את האור הזה.
הוא לא ירגיש. הוא לא ירגיש. מה איתכם? זה פשוט, יש אור העליון, הוא משפיע על העשירייה שנמצאת עמו בהשתוות הצורה, כן? זאת קבוצה. קבוצה. והקבוצה הזאת, עם העשרה האנשים האלו, כן? היא כבר קשורה לכל המציאות, לכל העולם, לכל מה שנמצא למטה. היא נקראת ישראל. היא נקראת ישראל. וכל היתר, הם נקראים אומות העולם. וכך זה קורה. לא צריכה להיות יותר מהסירייה אחת. זה ודאי שככה בלבד. כי לפי הסדר מדרגות, יש כמה סיריות שקשורות לאור, זה הולך לפי... טוב, אתה יכול כאן להגיד שכאן נמצאים בעצם כל הדרגות של אבות. כן? כל הנשמות האלה שתוקנו כבר וחזקו את הקשר בשבילנו. כן? שהאחרון מהם, ככה מלמעלה למטה, זה רבש. כן? שממנו, דרכו אנחנו פעילים. כן? נו, ולפניו כל המקובלים של כל הדורות. אבל אם אנחנו עושים את הסירייה, ודרך הרבש, דרך כל הסדר הזה, אנחנו מקבלים המאור המחזיר למוטב, אז ודאי שהוא עובר מהדרגה שלנו, נעשה את זה ככה, כן? מהדרגה שלנו, הוא עובר ל... סליחה, נעשה את זה, אוי. הוא עובר לכל היתר הדרגות. זהו. כן?
עכשיו אתה ציינת את ההיסטוריה של כל זה, האור, בוא נאמר כשאנחנו נבנה את הסירייה הזו, כנראה שהייתה גם פעם, המירו את האור לפילוסופיה ולכל מיני דברים שאתה ציינת. כן. קודם. עכשיו מה שאנחנו לא תכוון, כאילו, ככה אני מבין, שאיך נדע שהאור, שברגע שאנחנו נכין את הסירייה הזו, העולם, האם העולם מוכן לקבל את זה לא כפילוסופיה, אלא כתיקון?
הם מקבלים את זה לא דרך השכל, ולא דרך הרגש, אלה זה צומח מתוכם, כמו שכותב בעל הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר, שהאומות העולם מקבלים, לא מקבלים את השיטה, הם פשוט משתנים. ישראל נקרא לי ראש. למה? כי יש כאן מחשבה ויש כאן כוונה ויש כאן חשבון, החלטה, ואחר כך פעולה. אתה מבין? שזה הכל כמו שראש עושה את הפעולות שלה, ואחר כך מתפשט בגוף. אבל מה שיש בראש זה מתפשט בגוף, בצורה כזאת שישנה כאן החלטה, זהו, זה עובר הלאה בצורה הכרחית. הגוף מבצע כל מה שהראש החליט, ואין לו שום אפשרות לבחירה חופשית, לפעולה עצמאית.
זאת אומרת, הראש מחליט גם, הוא קובע גם את אופן הקבלה של האור בגוף עצמו?
הראש קובע הכל. מה שיש בראש מתפשט בגוף. זה החוק. ולכן הוא כותב שאומות העולם מקבלים את התיקון בבת אחת. לכן אין לנו בעיה. אם אנחנו מסדרים כעזק, גם מעצמנו אם אנחנו מסדרים את זה, לא חשוב זה יהיה באירופה או כאן, אבל הכי קל אם זה מאותו סוג ובאותו מצב, באותו מקום. טוב, נמשיך. מה, זה לשם? נו, אחר כך, יש עוד הרבה. כן.
קטע מספר 2, מתוך בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה. הבסיס לכל עושי רעות מוגדר אך ורק ברצון לקבל. כללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם. להיותו הופכי הצורה מהבורא, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע.
אנחנו גם כן צריכים לא לשכוח, דיברנו כאילו שאנחנו, שאירופה, שהיא קיבלה הכל מכאן, אבל זה הכל נובע מבבל. כמו שכותב לנו יוסף פלביוס, אין, ועוד הרבה היסטוריונים, שהבבל שהתחיל להתפזר אחרי שהייתה שם שבירה, משבר, הם מילאו את כל הכדור הארץ פחות או יותר ביוצאי בבל. ולכן, מי זה אירופאים? זה אותם הבבלים, גם כן, שהתפתחו משם והתפשטו משם מהבבל. ולכן אנחנו בעצם צריכים לראות כל העולם כאותה בבל, ללא חשוב באיזה מקום נמצאים. אנחנו בעצם ממשיכים אותה עבודה של החיבור של אותו המגדל בבל שממשיך בכל העולם. ואין כאן שום, אם אנחנו נמחוק את הזמן וכל מיני מאורעות שם באמצע, זה הכל ככה דברים קטנים, כל אלפי שנים האלו. אנחנו נראה ששום דבר לא השתנה. האנושות היא שבורה, המגדל, חורבן זאת שהשיגו בבבל, הוא נמשך, ואנחנו כאברהם אבינו ממשיכים את העבודה, ובסופו של דבר אין שינויים. העיקרון הוא אותו עיקרון נשאר. בסדר? נו.
דיברת שמספיק הסירייה, ואתה אומר את זה הרבה פעמים. מה התנאים שצריכים כדי שתיווצר הסירייה כזאת?
להיות כאחד. אין יותר.
אבל אם עשרה אנשים, אנחנו פה מאות, כל מיני אנשים, מה יש לנו לחפש בכל מיני? כך עשרה אנשים שתחליט שהם הכי טובים, כולנו נעבוד כדי שהם יגיעו לזה. למה אנחנו צריכים את כל ההריצות בכל מיני מקומות בעולם?
מסבירים זה מקובלים, גם כן בעל הסולם מסביר את זה בהסתכלות מית חלק א' תעס, שמפני שאנחנו לא מסוגלים לעשות עבודה כזאת, היא עבודה קשה, אז במקום הסירייה יש בעולם 10 מיליארד אנשים נגיד, כן? שזה מיליארד הסיריות, והם לאט לאט יכולים לעשות את העבודה. ולא בבת אחת, במכה, כמו שאתה ככה אומר, מה קרה, בוא נעשה בבת אחת, ככה, בריון גדול. אין, אלה, אין ברירה, העבודה מתחלקת לאלפי שנים, שכל רגע ורגע ישנה איזה פעולה, ופעולות האלה מתחברות. וכך אנחנו מתקדמים. בהרבה זמנים, בהרבה בני אדם, בטיפין טיפין, עד שבסופו של דבר זה מתחבר ומגיע לסיכום לאט לאט. אי אפשר אחרת. כי רצון לקבל אחרי שבירה שקדושה נכנסה לתוך הרצון לקבל ונעשה על מנת לקבל, הוא כל כך הפוך מהאור. שאי אפשר לעשות את זה בעשירייה אחת, ששם היא תהיה מרוכזת כל הרע כנגד האור. זה בלתי אפשרי לסבול. זה בלתי אפשרי לעשות. כן? ולכן, רק בצורה כזאת, לאט לאט. לכן כדאי לנו לעשות הרבה קבוצות ועשיריות, גם בישראל וגם באירופה וגם בכלל כל המדינות. כי כל אלו העשיריות הן מקרבות יותר ויותר את האנושות לתיקון.
אבל בסופו של דבר תהיה איזושהי עשירייה אחת?
אני לא יודע. אני לא עושה ספקולציות.
לא, אתה כתב את זה?
בסופו של דבר, אני אומר, לא, אני אומר כאן מבחינת המדרגות, ודאי שככה זה. אבל אתה שואל, האם בפרקטיקה איך שזה יהיה במציאות? אני לא יודע.
אוקיי.
אני נזהר לדבר על עתיד. כן.
קטע מספר 3, מתוך בעל הסולם האומה. האגואיזם המקורי אינו אלא האהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומו החיובי האינדיבידואלי של האדם. ומבחינה זו, אינו מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו. אמנם מטבע האגואיזם, שבדרך שימושו נעשה צר ביותר, כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת, כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת, אלא מהמתגלה במעשים של ניצול לחברו לטובת עצמו. ההולך ונאחר לפי דרגותיו, כגון העורמה, גניבה, גזלה ורציחה. וזהו מכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו, הוא מתנגד והופכי גמור לאהבת זולתו. והוא כוח הנגטיבי המארס לחברה.
כשאנחנו נכנסים לאיזה מקום, עבודה, לאיזה, להכיר איזה מערכת, מכונה, לא חשוב מה. הלימוד שלנו במיוחד, בזה שאנחנו מתחילים להבין את הדברים, מתוך זה שאנחנו רואים כל מיני בעיות, כישלונות, חוסר הבנות, שאנחנו מתחילים להכיר דבר בהיפוכו. אי אפשר להכיר את המערכת או תופעה בפני עצמה, רק מתוך זה שאתה מכיר ההפך ממנה גם כן. ולכן, שחור על גבי לבן, כן? מתוק על גבי מר, וכן הלאה. לכן, כשבורא רוצה שיהיה נברא, שיכיר אותו, הוא צריך רק דבר אחד, שהנברא יהיה הפוך ממנו. וזהו, הפוך ממנו, כלום חוץ מזה. אם כן, אז ברא יצר הרע, וזה כנגד יצר הטוב, ואנחנו לא מבינים כלום חוץ מהאגו שלנו. ומתוכו, אז אנחנו יכולים להתחיל להכיר דווקא צורה הפוכה. יכולים את האגו שלנו יותר ויותר לחקור ולהכיר ולהשתדל למעלות אותו, אבל זה מביא אותנו דרך אלפי שנים לייאוש כזה שלא רוצים להמשיך. מה שאם כן, הצורה ההפוכה זה דווקא קל להסיק. כי אותה צורה ההפוכה, אם אנחנו נדרוש שהיא תתלבש בנו, אז אנחנו יכולים למשוך אותה. והיא תתלבש בנו. ואז נכיר דבר מהיפוכו. שחור מלבן וכן הלאה. לכן עד כמה שאנחנו יכולים לקלל את האגואיזם ולהגיד שזה לא בסדר ועד כמה שהוא סנוי וכן הלאה, אנחנו לא יכולים בלעדיו. אנחנו צריכים לשמור אותו. שום דבר אסור שיעלם מהטבע שלנו. הדברים הכי גרועים, הנטיות הכי הכי מגונות. לא, זה הפוך מהאור. זאת אומרת שבאור ישנם כאלו ההבחנות, אחרת זה לא היה קיים בתוך האגו שלנו. ולכן רק דבר מהיפוכו. לכן כל הגדול מחברו, שהוא הכיר את התכונות האור, זה מפני שהיצרו גדול ממנו, שיש לו האגו גדול מאוד, מגוון, ומתוך הגיוון שהוא מגלה באגו, הוא מתחיל להכיר את הגוונים שישנם באור. ולכן בירידה אנחנו מגלים עוד יותר ויותר הבחנות גרועות, כאלה מתונפות, ממש משהו נורא, שאנחנו מזדעזעים מזה, מצד אחד. מצד שני, צריכים לסמוך בזה, כי זה אומר עד כמה שאני אגלה ההבחנות מיוחדות באור, אחרת לא הייתי מזהה אותם. לכן, אמנם שהטבע האגואיסטי הוא, אנחנו מגלים אותה כלא נעימה, אבל אנחנו צריכים להתעלות גם מעל הטוב וגם מעל הרע, גם מה שיש באור וגם מה שיש בחושך. העבודה שלנו היא להיות למעלה משניהם ולחברם יחד לקף האמצעי. אנחנו לא יכולים להיות רק בהשפעה, ככה בנתינה, אנחנו צריכים להכיר את כל הדברים האלה מההפך, ולכן אנחנו מכבדים, בוא נגיד, מעריכים את עבודת השם שהוא עשה עלינו, לא שאנחנו משתדלים לעשות, שהוא עשה עלינו, את האגו, את היצר הרע, כן? אנחנו צריכים לכבד את העבודה הזאת, כי רק משני מושכות האלו, מהמצב הזה שאנחנו גם בזה וגם בזה פועלים בצורה הגיונית, שלמה, אז אנחנו מגלים נכון את הקף האמצעי שזו הדרך שלנו. לכן, עד כמה שאנחנו מקללים את האגו שלנו וכן הלאה, אבל באמת הגישה היא צריכה להיות מאוד מאוד אחידה, מאוזנת, בקף האמצעי. יש לכם את זה? כן?
במאמר השלום בעולם, בעל הסולם כותב שכל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
זאת אומרת, הוא נשאר הרע הזה בצורה שהוא מתקן ומתמלא על ידי הטוב. ולא מחבא זה את זה ולא מנטרל זה את זה. ולכן אנחנו צריכים להבין שכל השלבים האלה שאנחנו עוברים, במיוחד באירופה, שהיא מאוד בולטת בזה, כמה שהיא סובלת, וכמה שיש לה התנגשות בין התרבויות ודתות והעמים, והיסטוריה העתיקה של הסבל ושנאה ומלחמות, אין? דווקא הגילויים האלה, מה שאין באף מקום אחר, באף מקום אחר, כמו באירופה, בצורה כזאת אש ממש, של הניגודיות. יחד עם זה יש להם כבר הכנה להכיר בזה, התפתחות מספקת כדי להקל את זה, ובהחלט אנחנו נמצאים כאן לפני משימה מאוד מאוד מיוחדת, שהם מאוד רוצים להצליח ולסגשג, ומבינים שאין דרך ופתרון, ואנחנו דרך הקבוצות צריכים להביא את זה. ולהביא את זה לכל האירופאים, זה לא דרך השכל, זה לא דרך הפילוסופיה החדשה, זה דבר המשני. העיקר זה דרך האור שפועל מבפנים, כמו שאנחנו, שימו לב, אנחנו איתכם לומדים, סובלים, לא רוצים, כן רוצים, כל פעם קשה לקום, כל פעם קשה ללמוד, לרכז את השכל שלנו על משהו, אבל ההגיעה הזאת לאט לאט היא בונה אותנו, פתאום שאני מרגיש, או, נפתח לי משהו, עיניים, הלב, הרגשות, אני יותר מבין, פתאום אני יותר מרגיש, מבפנים נפתחים הכלים. זה מה שאנחנו צריכים באירופה. אנחנו לא צריכים להביא אותם למצב שהם יהיו חכמים. זה לא יהיה. כי בשכל האנושי קשה מאוד ללכת בצורה כזאת ולקלוט את הדברים שבלתי אפשרי. חומת הקבלה אי אפשר לקלוט בשכל. זה רק בתיקון הפנימי של המידות, שיש לאדם כבר טבע של האור במשהו, אפילו שהוא לא יודע או לא מכיר, אבל זה מגיע קצת לתיקון פנימי, ואז נפתחות לו עיניים, אז מבפנים הוא מתחיל לראות יותר מבחוץ מה שקורה. כך זה בכל אחד מאיתנו, כבר מרגישים את זה אנחנו מדי פעם. זה מה שאנחנו צריכים להביא לאירופאים. וזה לא קורה על ידי ההפצה בעיתונות, בכלי תקשורת, אמנם שזה גם כן עוזר במשהו, אבל בעיקר זה עוזר להביא אנשים קצת ללמוד. אבל התיקון הוא לא בזה, התיקון הוא שאנחנו באמת נעבוד בעשיריות בקרב האירופאים, ואז דרך עשיריות האלו הם התחילו מבפנים לקבל את העירה הקטנה, והתחילו אז להבין יותר את העולם שבו הם נמצאים, ומערכת שבה הם קיימים, וכך יהיה להם פתאום יותר ויותר שייכות לזה. נו, בסדר, פעם אחת. מיקרופון, בבקשה.
רב, יש היום, לא יודע, לי יש איזו הרגשה של כבדות גדולה בשיעור הזה. כך לפחות אני מרגיש, אני לא יודע מה אחרים מרגישים.
נכון? מי בעד כבדות? נו, ישנם. ומה?
ואני רוצה...
היתר יושנים כנראה, פשוט.
כנראה, כן.
נו, נו.
אני רוצה רגע לשאול, העבודה שלנו עם החומר הזה על אירופה ובכלל...
רגע, אם זה כבר כבד, אז מה זה? אתה רוצה להגיד בוא נעשה ממעלה משהו יותר קל?
לא, הפוך. אני רוצה ש...
יש לנו חומר, אני לא ראיתי אותו קודם. הכינו לו את החומר הזה חברים. לא היה לי על זה שום... בכלל, אני לא כיוונתי אותם למשהו, לכלום. אבל הוא נמצא לפניי, הוא נמצא בתוכנית השיעור. אז אני, אתה רואה, אני עובד על זה. נו.
השאלה שלי היא כזאת. א', מה אנחנו עכשיו יכולים? עכשיו פה בכיתה לעשות...
גם כן, שאנחנו עכשיו יושבים כאן ומדברים על אירופה, אנחנו כבר, קודם כל אנחנו נמצאים בקשר עם האירופאים שלנו, שנמצאים איתנו בחלקם בשיעור, זה מצד אחד, ומצד שני, אנחנו ממשיכים כבר את התיקון. אז מה? לכן אנחנו לומדים את זה לפני הכנס, כדי לדעת את הפסוקים, כדי להיות בהכנה הפנימית, שאנחנו כבר מושכים את האורות האלו ומתקנים את עצמנו, וכשאנחנו נגיע למכה הזאת שנקראת כנס אירופאי, זה מכה, כי זה גילוי גם כן בכל זאת כלי חדש, אז אנחנו נוכל להתמודד עמו ולהתמודד נכון, ולא סתם להגיע לפסטיבל. כן?
אני האמת שזה בדיוק מה שאני התכוונתי, אני מחפש את מה עוד בהכנה שלנו, אולי לפני השיעור הבא, כי אנחנו הולכים עכשיו לעבור על כל השיעורים של כנס אירופה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשיעור?
לא יודע, אני משתדל להסביר מכל הצדדים, מכל האופנים, באיזה מצב אנחנו נמצאים. זה לא עניין של אירופה. אנחנו נמצאים, אתה נמצא, באיזה מצב אתה נמצא. ומה אתה הולך לעשות, איזה פעולה, ומה עליך לבצע כאן. זה הכל. כבידות, שכבידות. זה לא מפריע לי כבידות. אני חייב להמשיך. מה זה?
זה לא היה בשביל להגיד להפסיק, אלא בדיוק ההפך, בשביל לראות מה אפשר להגביר כדי שנוכל להתקדם הלאה.
זה מה שאנחנו לומדים, עד כמה שיהיה לנו הבנה ורגש במה שאנחנו, איפה אנחנו נמצאים, עם האירופאים, עם עצמנו, עם אברהם שעשה את זה בבבל, עד כמה שבבל עכשיו עברה לאירופה במיוחד, ושם נמצאת, ואנחנו ממשיכים אותה פעולה כמו שהתחלנו לפני 3,500 שנה בבבל. זה שיהיה ברור. זה מה שאנחנו עושים. אז עד כמה שאתה רואה את כל המערכת הזאת בצורה סגורה, ושזה ממשיך בזה, באותו זרם, לאותו כיוון, רק נסתער קצת יותר, אבל בעצם זה אותה פעולה, ולכן אנחנו צריכים לראות את עצמנו כממשיכים דרכו של אברהם אבינו, ועם אותם בבלים, גם עם אותם היהודים שנמצאים שם, ותרבות שלהם זה מעורבבת עם כל היהדות, על פני מה גדלו כל האירופאים. כן? ולכן הקשר שיש בין היהדות ואומות העולם הכי חזק הוא באירופה. הכי חזק. כי כל התרבות, כל החינוך, הכל זה נובע מאז. מזמני בית המקדש ועוד לפני זה מבבל. אז צריכים לראות קצת, להרגיש קצת את המערכת הזאת, שהיא הולכת, היא מתפתחת, היא אותה מערכת, שום דבר לא קורה. לא בעיניים שלך, אלא תראה אותה מבפנים. כן?
אני אגיד ככה, אני בשבועיים האחרונים יצא לי להיות דווקא באמריקה, ולהגיד שבאמריקה המצב יותר טוב ממה שקורה היום באירופה, אני לא חושב. המצב באמריקה הוא אולי אפילו יותר גרוע, אני לא יודע, כי צריך פשוט להקשיב קצת לחדשות שלהם ולראות במה הם מתעסקים ואיך הם מתעסקים, זה פשוט...
לא, אבל העניין הוא של ההכרה. הכרת הרע במצב, עדיין אמריקאים לא כל כך מרגישים כמו אירופאים. אירופאים כבר נמצאים בפחד, בכל מיני בעיות. בגרמניה התפרסם קרוס שחייבים לאגר את המזון ומים, אתה מבין, כל מיני כאלה דברים, זה לא שחסר, אלא מתוך פחד, מתוך חרדה פנימית, אתה מבין, תראה מה שקורה, זה פלא. האנשים נמצאים במצב המצוקה בזמן שיש כל כך שפע יש, לא חסר כלום. ובכל זאת תראה מה קורה. זאת אומרת, הבעיה היא מאוד מאוד בולטת. באמריקאים זה קצת אחרת. נדבר על זה פעם. אבל עכשיו, לפני כנס לאירופה, אנחנו לא רוצים לשמוע ממך על אמריקה, בקיצור. ברור, כן? טוב, מה?
באמת, אם נסתכל על בבל, אז אנחנו אומרים כל הזמן שהיו את אלה שאמרו, בואו ניפרד ונלך רחוק אחד מהשני.
כן.
ואברהם אמר, דווקא בואו נתחבר מעל. ובאירופה כאילו אין להם לאן ללכת עכשיו, והם גם לא מוכנים להודות שכל כך הם רוצים היו מעדיפים
זה להתקרב. לא חשוב מה שהם רוצים או לא רוצים. אנחנו רואים את המצב ושהוא זמין לתיקון. ולכן צריכים את זה לארגן ולעשות. מה שמבינים ומה שלא מבינים זה משתנה מאתמול להיום. כן.
הם יצטרכו יותר להכיר בפירוט שיש ביניהם?
הפירוט, הכרת הפירוט הוא בא על ידי מאור המחזיר למוטב. אתה מבין? כי עד אז אני עושה כל מיני פעולות כדי לא להרגיש, כדי לטשטש, בצורה שהאגו שלי הוא רוצה להרגיש את עצמו בנוח וטוב. ואז הוא עושה כל מיני פעולות כדי לא להרגיש רע. זה בצורה אינסטינקטיבית כך. אבל כשבא מאור המחזיר למוטב, והוא מביא לנו הרגשת המצב, מזה אנחנו כבר לא יכולים לברוח. וזה מה שקורה כבר לאירופאים, שהם ממש גם נופלים לייאוש וגם לכל... המצב פנימי הוא משתנה בתוכם, וזה מה שחשוב. כן.
אז אם המאור מביא להרגשת הפירוד, אז מה קורה אחר כך, אחרי שיש את ההרגשה הזאת?
לא, אבל יש להם חוץ מהרגשת הפירוד, ממה הרגשת הפירוט? הם מרגישים עכשיו יותר ויותר שאומנם שהם שייכים ליבשת אחד, שהם נמצאים בריחוק זה מזה. מה אכפת לכל האלו ששכנים האלו במדינות שמסביב? זה 33 מדינות נדמה לי. אז בשביל מה לי את זה? אני רוצה להרגיש טוב, אתה מבין? אבל מצד שני, ההרגשה הזאת שזה יחד, זה כמו שעם השכנים הרעים, אני לא יכול להתפטר מהם. מה אני אעשה? כן? זאת אומרת, יש להם את הדברים האלה כבר מגולים. וגם כן בפנים. המאור המחזיר למוטב הוא בכל זאת פועל כך שלא יכולים לברוח. מייאוש, מדיכאון הכללי. כן? משפחות נרסות ועוד ועוד ועוד. אז המצב הוא מאוד... מאוד מוכן לתיקון. ארבע, כן? כן, בוא. אנחנו נעבור את זה ככה בקלות. העיקר בשבילנו, מה שרציתי עכשיו, אני בעצם אמרתי הכל, שרציתי שתבינו את המערכת הכללית, שהיא לא משתנה, שזה אותה מערכת של אדם הראשון, שנמצאת בשבירה כלפינו. לא שהיא שבורה בעצמה, באמת. זה רק כלפי הנבראים. לכן אנחנו אומרים לזה הסתרה, כן? חומת הנסתר, לראות דרך ההסתרה, המערכת בכל זאת ששלמה היא. ולכן הקשרים הם לא נעלמים, ואנחנו יכולים להשפיע עליהם מבפנים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. דרכנו להביא מאור המחזיר למוטב, באותם הקשרים הפנימיים, שנמצאים בתת-קרקעים כאלו. ובזה אנחנו נשפיע. כן, בבקשה.
קטע מספר 4 מתוך בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר.
גם כן צריכים להבין שמה קרה בימי אברהם? הוא רצה להביא אותם לחיבור כללי. הוא הצליח רק עם הקבוצה קטנה. אז לקבוצה קטנה מכל האנושות, הבהיר את השיטה, שיטת החיבור. כל היתר אנושות בכללות, היא קיבלה את שיטת החיבור בצורה אחרת, בצורה מקולקלת. כן? כי זה דרך הדתות, דרך אמונות, מתנות לבני פלגשים וכן הלאה וכן הלאה. כן? זאת אומרת, בצורה מקולקלת. אבל גם כן קיבלה, ואחר כך התערבה, עם דרך הדתות, ועכשיו אנחנו צריכים רק להמשיך את העבודה בחיבור של כל היתר מערכת, עם החלק הזה שגם כן נשבר מהחלק המתוקן שהיה פעם, בימי בית המקדש. זאת אומרת, צריכים לראות גם כן חלק הפנימי שהתתקן פעם ונשבר, עם חלק הכללי, שבמיוחד הוא נמצא שם באירופה, ואיך עכשיו זה מגיע לתיקון. ולא יכול לעם ישראל לתקן את עצמו בלי שהוא קשור לכלל האנושות ומת, נמצא בנטייה לתקן אותה. לכן הפעולה הזאת היא הכרחית בשבילנו. אנחנו לא עושים בזה חס ושלום שום טובה לאף אחד. סך הכל בשביל מה עברנו את העלייה לבית המקדש הראשון, שני, ונשברנו כדי להתערב. ואיפה אנחנו התערבנו? בעיקר אירופה. ולכן כל בני ישראל יוצאים לגלות כדי לצרף להם את נשמות האומות, העולם האלו. אז אנחנו צריכים את התיקון הזה להמשיך. זה המשך מהגלות שעברנו. שבצורה כזאת, אם הגלות הזאת מסתיימת, ואנחנו לא יכולה להסתיים בלי שאנחנו גם כן יחתיתנו, נקשור ונתקן את את הנשמות האלו שאירופאים. ושוב, אנחנו לא צריכים לעבוד עליהם בצורה ישירה, אלא אם אנחנו שם נפתח את העיגולים שלנו המותאמים למאור המחזיר למותיו, לאור העליון, אז דרך אותם העיגולים זה השפיע על כל היבשת. כן.
קטע מספר 4, בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר. כל היסורים אינם שורים רק על קליפת הגוף שלנו הזו, שלא נבראה אלא למיטה וקבורה. שזה מלמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו שבו לא נברא, אלא רק למחותו ולהעבירו מהעולם, ולהפכו לרצון להשפיע. והאיסורים שאנו סובלים אינם אלא גילויים לגלות האפסיות וההזק הרובצת עליו. ובו הוא ראה, בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבאר את הרצון לקבל לעצמם שבהם, ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע לחבריהם, אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים, שהרי כל אחד מאיתנו היה לו עולם גדול שידאג בעדו וימלא כל צרכיו. אמנם בזמן שכל אחד אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות, האיסורים והמלחמות והשחיתות, שאין לנו מפלט מהם, שהם מחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומחובים. ואינך מוצא שכל אלו האיסורים המצויים בעולמנו אינם אלא גילויים מוצאים לעינינו בכדי לדחוף אותנו לבטל את קליפת הגוף הרעה ולקבל צורה השלמה של רצון להשפיע.
זאת אומרת, כל האיסורים מהעולם לא יעברו, אלה אם אנחנו מתקנים אותם, ואם לא, אז הם מתגברים יותר ויותר, כי הרצון האגואיסטי הוא כל הזמן מתפתח. עד מתי? עד הסוף. עד שהוא צריך לגלות את עצמו כולו, כי הוא עומד כנגד האור העליון אינסופי. ככה האגו שלנו צריך לגדול. אבל השאלה היא כך, או שכל פעם בצורה הדרגתית האגו גודל ואנחנו כל הזמן נופלים למלחמה, למכה, למוות, לכל מיני בעיות, ואחר כך אז מעין ברירה אנחנו מגיעים לתיקון, או שאנחנו מגדלים תרופה למכה ואנחנו מביאים את המאור המחזיר למוטב, ואז האגו מתגלה כבר מול הנשק שלנו, שזה מאור בידינו, ואז אנחנו שמחים בזה שהוא מתגלה, כי יש לנו במה לתקן אותו, ויש לנו אז שהוא מתוקן למלות אותו. זה כל ההבדל. אבל הרצון האגואיסטי הוא חייב להתקן. ואו שהוא מתקן, זאת אומרת, מתגלה בצורה טבעית שלו, בדרגה אחר דרגה, עד שאנחנו סובלים ומתקנים את היחס שלנו לרצון לקבל שאנחנו שונאים אותו בכל מצב ומצב, זה בדרך ביתו, או שאנחנו מתקנים אותו על ידי מאור מחזיר למוטב שמוכנים מראש לרצון לקבל שכל פעם מתגלה יותר ויותר, ואז ברגע שתיקנו מתגלה רצון לקבל חדש, ברגע שתיקנו מתגלה רצון לקבל חדש, ואז אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו. אבל בכל זאת הכל תלוי מה קודם, או רצון מתגלה המקולקל ואז אנחנו סובלים ואחר כך בא מאור, או שהמאור בא ואז הרצון שמתגלה, כבר אנחנו נמצאים עם הנשק כנגדו. זה ההבדל בין השני דרכים. כן. חמש. אם לא אומרים לנו שצריכים לקפוץ, אז חמש.
קטע מספר חמש, מתוך בעל הסולם, השלום בעולם. המציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד. אילו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתהו ויעזרהו בסיפוק צרכיו. ומכאן שהאדם נברא מלכתחילה לחיות חיי חברה, בכל יחיד ויחיד שבחברה, הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע, להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידתו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. המתבהר שהציבור והיחיד אינוח, ואין כל רצון חופשי ליחיד, מחמת שיעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור. וכאשר כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
הוא מסביר לנו מהי עוצמת המערכת שהבא אנחנו נמצאים, עד כמה שאנחנו קשורים זה לזה. אז מערכת היא שלמה, מערכת היא לא שבורה בעצמה, אלא שבור הקשר בינינו. אם לא היו קשרים זה היה משהו אחר, אבל הקשר הוא נמצא, רק הוא שבור. זאת אומרת, מה שאומר לאחד לא מתקבל בשני. מה שאחד רוצה למסור לשני, רוצה למסור לו רק רע וכו'. אבל הקשרים הם נשארים, רק שהם שבורים. ולכן אין ברירה אלא לקבל בחשבון את המערכת שהיא שבורה, וזה הטבע שלנו, ושאנחנו צריכים להגיע לראות אותה כאמת. לכן חומת קבלה כך נקראת חומת אמת, שאנחנו מגלים את המערכת המתוקנת איך שהיא באמת קיימת. ולכן התיקון שלנו הוא בזה שאנחנו נשתדל פיזית לבנות כזאת סביבה, כזאת חברה, שהיא פועלת לפי התנאים של דור האחרון, ואנחנו נשתוקק להיות בכאלה קשרים גם עכשיו, גם היום, וזה בעצם מה שחזר לאירופה, שמה שרצו לבנות לא היה לפניהם תוכנית הנכונה, שתוכנית הזאת מתאימה להטבע. כן, ועשו אותה טעות כמו שעשו רוסים לפני 100 שנה במהפכה שלהם שם. כן? שרצו לבנות חיבור, אבל לצד השני, בטעות אחרת, שרצו לעשות את זה קודם כל בכוח, רצו לעשות את זה בלי הכנת העם, כן? וכו'. מה שאם כן, אירופאים, הם עושים את זה בצורה שלהם. הם חשבו שאי אפשר, אנחנו מספיק מתורבתים, מספיק מפותחים, שאנחנו יכולים להתחבר ככה, דרך המערכות, בנקים, תעשייה, מסחר, קצת פוליטיקה, וזהו, ולפתוח גבולות ולהיות ככה עם אחד אירופאי. זאת אומרת, רצו גם כן להגיע לחיבור, אבל חיבור ברמה אחרת לגמרי. רוסים רצו להגיע לחיבור פנימי בלבבות, אבל בלי לחנך את העם. אירופאים רצו להגיע לחיבור הטכני, חיצון, טכנולוגי, גם כן בלי לחנך את העם. אז זה לא הולך וזה לא הולך. לא בצורה פנימית כמו ברוסיה, לא בצורה חיצונית כמו באירופה. אלה חייבת להיות הכנה רבה לעמים, כדי שיבינו שנמצאים הם כבר. זו הבעיה, שנמצאים אנחנו במערכת שכולנו קשורים זה לזה. אלה הקשר הוא שבור, ואותו אנחנו צריכים לתקן. והקשר הזה הוא אך ורק קשר בין הלבבות. הלבבות, הכוונה היא לב, זה רצון לקבל, לב של אדם. אז אם אני מבין שאני צריך לספק מילוי לאחרים והם לי, כמו במערכת השלמה, רק בצורה כזאת שפועלים הרכיבים, כן? המרכיבים. אז אם אנחנו נבין את זה, אז נוכל לתקן את המערכת ולמלות אותה בכל האור אינסוף. את זה נצטרך להסביר. גם לעצמנו, גם לאחרים. בסדר? אין שאלות. כן, מריק.
את אמרת ש... כולם צריכים לעבור הכנה. כן. ממה מורכבת הכנה ומה השלבים שלה?
יחד עם זה שאנחנו פועלים בצורה דרך הקבוצות שלנו, ודיברנו עד כה בפעולה הפנימית, שקבוצות שלנו שילמדו ויתוקנו את עצמם, ואנחנו נעזור להם יותר ויותר, כי אירופה היום זה הבבל המודרני, כן? אז חוץ מזה צריכה להיות הפצה לא רק לקבוצות והסיריות שלנו, אלא לאירופאים בכלל. וזה מה שאני משתדל לעשות דרך כל מיני העיתונים שם, ואנחנו נצטרך לקבוע פעולה כוללת, כללית שלנו, שאנחנו באמת נספר לאירופאים באיזה מערכת אנחנו נמצאים. מה זה בדיוק השבירה שהם חווים, ובאיזה צורה אנחנו יכולים להתקדם לטוב. דברים האלה בכללות אנחנו צריכים בכל זאת להסביר, שהם יבינו שבלי חינוך הקודם, בלי זה שאדם ידע איפה הוא נמצא, למה, בשביל מה, זה בכל זאת יהיה קשה לו. הוא יכול להקל על עצמו הרבה גם כן את התיקון שלו ההכרחי. שאנחנו אומרים שהאומות העולם, נגיד האירופאים, יקבלו את ההזנה העליונה הזאת של המאור המחזיר למוטף דרך העשיריות שלנו באירופה, כן? זה מצד אחד. וזה בשבילם יהיה כמו, בוא נגיד, דרך ביתו, לא בדיוק החישנה. כן? כי זה בכל זאת, הרצון שלהם לא מוכן, הם לא מוכנים, ופתאום פועל בהם מאור, והוא מראה להם גם בעד וגם נגד, הוא צריך להגדיל בהם שני קווים, לא קו אחד. ואז יוצא מה שהם התחילו להרגיש, הם לא הרגישו יותר טוב. הם הרגישו מאבק הפנימי במשהו, גם כן, בין טוב ורע. לא כמו שאצלנו, בדרגות רוחניות, אבל בכל זאת. מה שאם כן, אם אנחנו מפזרים את הידיעה הזאת בכל אירופה, שהם ידעו על מה מדובר, זאת אומרת, באיזה מערכת הם קיימים, איך שהם קשורים זה לזה, מאיפה נובע הרע בחיים שלהם, איך יכול להגיע הטוב שבחיים שלהם וכן הלאה. אם אנחנו נפזר את הידיעה הזאת, זה יעקל בהרבה על ויקצר בהרבה את התהליך התיקון. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות על ידי ההפצה הרחבה. זה מה שכותב בעל הסולם, שאומות העולם צריכים לדעת על התוכנית הזאת, על התוכנה הזאת, על חוכמת הקבלה, שהפצת חוכמת הקבלה באומות העולם, זה נקרא שופר המשיח. כי בכל זאת זה מה שנותן להם הזדמנות, התקדמות יפה, טובה לתיקון הכללי. לכן אנחנו צריכים בכל זאת גם כן לעבוד בהפצה חיצונה לכל האומות שבאירופה. אבל היום זה כבר עניין טכני. כן, דוד?
ואז מה תהיה הצורה האבולוציונית הבאה של אירופה?
אז אנחנו, צורה אבולוציונית של אירופה, שמבפנים אנחנו משפיעים דרך העשיריות האירופאיות שלנו לאירופה, המאור מחזיר למותיו, דרך הפצה החיצונה שלנו בכלי תקשורת ובכל מיני עוד צורות חיצוניות לכלל האירופאי, אנחנו מסבירים להם באיזה מצב הם נמצאים ומה התיקון, ובצורה כזאת, גם מבפנים וגם מבחוץ, אנחנו משתדלים להעביר אותם מהר וטוב.
לתוצאה מערכתית של מה? מה התוצאה?
תוצאה מההפצה שלנו. זה שהם יקבלו את התיקון בצורה שכמה שיותר מבינים מה שקורה להם, וכמה שיותר יסכימו. זאת אומרת, לא סתם הוא מדבר על הפרו שם, והוא אומר שפרו צריך להסכים. הוא לא יוצא מהמצרים, הפרו עצמו. הוא נשאר במצרים. כן? רק הם לוקחים את הכלים מהמצרים. הכוונות על מנת לקבל, הם נשארים שם עד גמר התיקון, ואחר כך, אחר כך הם נעלמים. לכן הפרו כאילו פותח להם את הדלת מהמצרים, ואחר כך סוגר את הדלת אחריהם. זה כך כתוב. ולכן זה מה שאנחנו רוצים שיקרה באירופה, שהם גם כן צריכים להבין את השינוי שצריך לעבור עליהם ולהסכים עמו מעין ברירה, מהחיים הנוראים מצד אחד, מצד שני מזה שכל וכל השיטה הזאת היא מסבירה להם עד כמה שזה מביא להם טוב.
סתם כן. לדוגמה, המאגרים המוסלמים שנמצאים שם הולכים להיכלל בתוך החיבור הזה?
אין שום הבדל בין מי ששייך לזה. כל מי שנמצא באירופה. אני לא רואה, דרך אגב, במוסלמים חלק שמתנגד לזה. לא רואה. ברגע שאתה מביא את השיטה הנכונה, אתה לא תגלה בהם התנגדות. לא תגלה. לא. לפי המקור האסלאם, הם יותר קרובים לתיקון מהאירופאים. לפי מקור. עד כמה שהם לא מבינים, לא מכירים בזה, זה משהו אחר. טוב. לא, חבר'ה, אתם... נו, הכוחה, בסדר. רק בקיצור.
לגבי המערכת הפנימית שעובדת ומתקנת כל הזמן את כולם.
כן.
איך זה עובד? כי אמרת ש... נגיד יש עכשיו איזשהו חיבור פנימי, והוא מאיר אור לכל האנושות, ובכל האנושות מתגלה רע וטוב. איך הם מתמודדים עם זה? כאילו אין להם בכלל בחירה, אתה פשוט, מישהו עושה איזשהו תיקון בצד, ופתאום בהם מתגלה רע וטוב, ומאיפה...
איך ככה מתגלה לאדם הרגיל משהו בחיים? מאיפה הוא יודע מה זה מתגלה לו? הוא מקבל פתאום שכל יותר, רגש יותר, הבנה יותר, שומע דרך כל מיני כלי תקשורת מבני אדם, אבל קודם גם כן אולי שמע, ורק לא, 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 לא היה נשמע לו. עכשיו האוזן שלו פתאום עם חור חדש, עם החיסרון חדש, שומעת. ככה זה אנחנו מתפתחים, גם היום. אין שום דבר. שאני פתאום אתחיל להרגיש, לא שמעתי שיש... חיים על המדים, או על איזה כוכב שעכשיו גילו שיש שם כאילו משהו. נו. עכשיו אני שומע. גם זה גילוי שלא היה קודם. גם זה פתאום מגיע לי על ידי מה, ודאי שעל ידי מה אור מחזיר למותיו. כן? כל דבר כזה ככה. האנושות מתקדמת רק על ידו, על ידי האור. לכן אין כאן שום בעיה. נו, אמנון.
רציתי לשאול, אנחנו מבינים שברוסיה ובאירופה לא הייתה שום הכנה, אין הכנה. השאלה שלי, אם גם אנחנו פה בעם ישראל צריכים הכנה לזה, או שזה ברשומו שלנו ואנחנו רק צריכים להפיץ את זה לעולם?
מה זה להפיץ? אתה מפיץ שיטת התיקון, שיטת החינוך. אתה מסביר להם על ידי מה אנחנו צריכים להשתנות, על ידי מאור המחזיר למותיו, איך אני מושך אותו, איך אני מסדר את עצמי כדי להיות מתאים לו. אתה עושה את הכל.
אבל קודם אני צריך לעשות את זה בתוך העם שלי.
גם מתוך העם, גם בתוך העולם.
נכון, אבל השאלה שלי, אם זה עם ישראל, זה בתוך הרישומו שלו, כאילו לא צריך הכנה מיוחדת, כי חוכמת הקבלה באה מאברהם אבינו לנו.
אז מה, אז העם לא צריך שום דבר?
זה השאלה, אם אנחנו...
לא, אין שאלה, אין שאלה, ודאי שחוכמת הקבלה היא צריכה, מה זה? כמה פעמים בעל הסולם כותב לך, שחייבים להפיץ חוכמת הקבלה בהמון, ואחר כך חוץ מזה הוא אומר גם באומות העולם.
זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל, כמו שאנחנו עושים היום, בהפצה הפנימית שלנו,
כן.
ורק לאחר מכן האומות עולם יקבלו את זה. בגלל זה אולי לא הייתה הצלחה לרוסיה.
לא, הוא אומר שדווקא ההפצה באומות העולם צריכה להיות קודם. זה בשופרו של משיח הוא כותב, כן? איך כותב?
שופר של משיח כותב, יש חיוב מוקדם להגאולה.
מוקדם, כן.
אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בסוד הכתוב הוא מעלה הארץ דעה את השם, דוגמת יציאת מצרים שהיה חיוב מוקדם, שגם פרעו יודע לאלוקים אמת ולמצוותיו וירשה להם לצאת, ועל כן כתוב שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם מכאן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת, תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שירו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן יתפשט הד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל.
טוב, יש לנו עוד חצי שעה, בואו נלך לתעס, וזה נמשיך מחר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.